כל חי אונליין 93fm.co.il. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר בתוכנית נוספת של עצות מהחיים. אחרי שבוע של הפסקה, היה לנו שבוע שעבר התרמה, ובדרך בא לנו שבועות. בשבועות הייתי בעיר העתיקה, מקום מקסים, סתם מקום מקסים, מיוחד במינו, ואתם יודעים, אני לא מסתפק בבתים, אני ככה אוהב ככה להיכנס יותר בסיפורים שמאחורי הבתים. היה לנו יהודי בשם הרב בן ישר, אברך מזילברמן, אם אתם יודעים מי זה זילברמן, זה קבוצה, זה קהילה שהמרכז שלהם זה חורבת רבי יהודה החסיד, והוא עשה לנו סיור. אגב, ממש, אני ממליץ לכם ככה, אם אתם נוסעים לשם, מי שנראה לו שמכיר את הרובע, תאמינו לי, לא מכיר. אז עשה לנו סיורים, וסיורים זה בעצם היה סיפורים, לא סיורים. וככה, בלי שהוא שם לב, הוא סיפר איזה סיפור אחד, שאת זה אמרתי, אני חייב באמת לכתוב אותו, לעשות ממנו סיפור שלי, מה שנקרא. כי חיברתי כמה דברים ש... אוקיי. האמת היא שרציתי לספר את זה הערב, אבל זה מהסוג שאני צריך תחקיר, וכבר השגתי איזה 10 אנשים שקשורים לסיפור הזה, אבל לכתוב אותו, לסיים אותו, לא הספקתי. לכן אנחנו נקרא השבוע סיפור אחר, אבל תזכרו ששבוע הבא מחכה לנו סיפור. זה בעניין של העיר העתיקה, וזה בעניין של בן ישר והרב בן ישר, והייתי מציע לכם, זה לא בעיה, ל-144, הוא יעשה לכם סיור, אני מאוד ממליץ עליו. זה בעניין הזה, וזה מעניין לעניין באותו עניין. השבוע אני מוציא ספר שנקרא צ'למר. הספר הזה מורכב מסיפורים שכבר פורסמו על הירושלמי שלי, זה שהולך לכותל, מוציא פתקים, לא הוא, אשתו, לא משנה, סיפורים מאוד מעניינים, ואליהם נוספים סיפורים שעדיין לא פרסמו. ומה שעשיתי כאן זה גם עוד 100 עמודי תמונות צבעוניות שבחרתי מתוך אלפי אלפי תמונות של אמן הצילום ברוך יערי, וזה מין ספר אלבומי, כלומר גם ספר סיפורים, וגם מי שמכיר, זה משהו מאוד מעניין, זה יצא השבוע. וככה, מי שחושב שזה רק לאלה, קוראים לזה צ'למר, אני בחרתי גם בשם, הלכתי, הרבה אמרו לי, תקרא לזה הירושלמי, לא, אני קורא לזה צ'למר, ומי ש... אני בטוח שיאהבו את זה, את השם, את מה שזה נותן, וזהו, ככה, עבדתי הרבה הרבה על הדבר הזה, ובאמת נתחיל, קודם כל לפני הסיפור שלנו, אנחנו נשיר, נשים שיר של קשור לירושלים, אמנם, יגידו שזה תירוץ, זה שיר שאני מאוד אוהב, אבל הוא ממש ממש לא קשור לדמות הצ'למר ירושלים. לא, יש כאלה שלא התחברו לסלסולים בקטע הירושלמי, אבל תתפלו, מסתבר של הירושלמים לפני כ-150 שנה, אני לא יודע אם אתם יודעים, האשכנזים שהגיעו לירושלים היו צריכים להתחפש לספרדים, שמעתם טוב? היו צריכים, כי לא היה להם כניסה לירושלים לאשכנזים. אז הנה החיבור הזה בין אשכנזים לספרדים, ודרך אגב, הזברות האלה, זה בעצם לבוש שהם רצו להתחפש לספרדים, אז הם לקחו את הלבוש הזה. אז אנחנו נשמע את החיבור בין המזרח למערב, והדבר האמיתי באמת יהיה בספר עצמו, ובסיפורים שבו. על חומותייך ירושלים. איך קוראים לו? יניב בן המשיח. פרסומות ולאחר מכן הסיפור שלנו.
חומותייך בין חומות ומגדלים מדמיין כמה יפים היו כאן החיים קולות שמחה המון אומר אל בית השם הלב צמר עם שמקבל אני מביט וחומד ירושלים שלי לעד אני מביט וחומד
כן, במחשבה שנייה זה באמת תירוץ תורו לו להשמיע את השיר הזה מסתבר שאני לא היחיד יש עוד כמה שהיו בסיור הזה שאני אומר לכם אם אני אומר לכם לא סתם סיור אז תשמעו לי ומישהו גם הביא לי את הטלפון שלו 054-846-7903 אני מדבר על הרב בן ישר 054-846-7903 אם אתם רוצים בשביל הילדים שלכם באמת לדעת להרגיש אני נתן לי להרגיש מה זה המקדש מה זה העזרה מה זה מחוץ לחומה מה זה לפני החומה ומעבר לזה גם סיפורים של חיים שאחד מהם אני אומר לכם שבוע הבא תזכרו אחד הסיפורים אבל השבוע סיפור אחר גם מאוד מאוד מרגש, מאוד רגיש גם. בואו נתחיל. אני לא יודעת אם הסיפור שלי שווה פרסום, כי הוא סתם סיפור על אישה אחת בלתי חשובה. אבל אני מוצאת לנכון לכתוב אותו, כי אני מאמינה שהוא יגע ללב של הרבה מהקוראים שלך. גדלתי בבית שקט עם הורים שקטים ודי מרובעים. הם היו אנשים טובים שעבדו הרבה והרוויחו מעט. לא היו להם קשרים, וממילא גם לא זכו לשום פרוטקציות. להוריי היו 5 ילדים כשאני השלישית, ילדת סנדוויץ'. אבל אל תדאג, לא היה מי שילחץ מלמעלה או מלמטה, כי כולנו היינו די שקטים, לא מציקים, לא מופרעים. הוריי היו ילדים יחידים להוריהם, כך שמשפחה גדולה לא הייתה. בעצם לא הייתה משפחה בכלל, חוץ מאנחנו ואנחנו. גם חברים לא היו, חוץ אולי מחברים בבית הכנסת, שגם הוא לא היה יותר מדי בולט. אבי היה צעיר שם, כל השאר היו זקנים. נסה לדמיין לעצמך משפחה לא ידועה, ללא קשרים, ללא תאורה. זו הייתה המשפחה שלנו. האמת שבילדותי לא הרגשתי בזה. אך כשנכנסתי לסמינר קלטתי שאנחנו פשוט בודדים. די היה להקשיב לסיפורי חברותיי, על המשפחות הענפות שיש להם, על השכנים, החברים של ההורים, כדי להבין שאותנו שכחו איפשהו. בעצם לא היה שום צורך לשכוח, כי מעולם לא היה מי שזכר אותנו. שנים אחר כך הבנתי שאחיי גדלו די בשולי החברה, כלומר הם נולדו בישיבות די טובות, אבל לא היה להם את האישיות ואת הידע לקשור קשרים חברתיים, כך שאם היית שואל עליהם, מחצית היו אומרים שלא מכירים, וחצית אחרת היו אומרים דברים טובים בגלל שהם לא מכירים. לא יודעת איך אצלנו להיות משפחה כזאת, ללא חברים, ללא קשרים, ללא שום משהו שיבליט אותנו וייתן לנו את המקום שלנו. אחי הקטנה שונה מעט, הוא כן הצליח להתחבב בחברה. אפילו הביא חברים הביתה, שזה היה משהו שפשוט לא הכרנו. גם התארח אצל אחרים, ובאמת הוא הצליח יותר מכולנו לכל אורך החיים שלו. אבל את המחיר אנחנו שילמנו, כי בשלב מסוים הוא קלט שהמשפחה שלנו היא לא משהו שמעניין אותו. פשוט היה עם החבר'ה. כשהתחתן, התיישב בעיר אחרת, היה מגיע פעם בשנה לכמה שעות לבקר. אבל אני מקדימה את המאוחר. שני אחיי הגדולים נותרו רווקים עד גיל מאוחר. אני התחלתי שידוכים בגיל 23, כי חשבתי שאולי הם התחתנו וחבל לעקוף אותם. עד שהם עצמם לחצו עליי להתחיל בשידוכים. הם אמרו שלא נורא שבא תוקפת בן. אז עקפתי, התחלתי בשידוכים. ההורים שלי לא היו בעניינים גם ככה, ובטח שלא ידעו מה זה שידוכים, מה לברר, איפה לברר, איזו שיבה היא לעניין ואיזו לא. הם פנו לכמה שטחנים ואלה אמרו מה שאמרו, וההורים שלי האמינו, כי ממילא לא היה להם איפה לברר. נפגשתי עם שתי בחורים שלא רצו אותי אחרי פגישה ראשונה, ואז הציע לי בחור שדווקא כן רצה להמשיך אחרי פגישה ראשונה. האמת שהוא לא כל כך התאים לי, אבל לא ידעתי את זה. כלומר, לא היה לי מושג שיש עוד בחורים בעולם שאולי מתאימים לי. אולי הוא היה בחור שונה מהאחים שלי ונראה גם מנהיג כזה. אז הסכמתי להמשיך, למרות שהוא לא מצא חן בעיניי מההתחלה. אחרי כמה פגישות התארסנו. באירוסין היו המון מהמשפחה שלו, ורק המשפחה שלי. לא שכנים, לא חברים, לא כלום. כבר לאחר האירוסין הוא החל לדבר נגד ההורים שלי. הוא אמר שהם טיפשים ומרובעים. רציתי לומר לו שהם אמנם מרובעים, אבל בכלל לא טיפשים. אבל העדפתי לשתוק, כי הייתי טיפוס ששותק. לקראת החתונה ראיתי כמה מידות טובות, לא טובות שלו. אבל לא חשבתי אפילו בכיוון של להגיד משהו למישהו, כי גם לא היה למי. אחרי החתונה זה נהיה סיוט גדול יותר. הוא פשוט דרך עליי, ביזה אותי, העליב אותי בכל הזדמנות, הוריד את הביטחון העצמי שלי לאפס. צחק עליי, העביד אותי, לא אמר לי אפילו מילה אחת טובה. מבית רגוע שלב, שלא ראיתי בו אפילו טיפת רע בכל ימי חיי, לא להג, לא ציניות, לא צעקות, הוא בטח שלא מכות. הושלחתי לחיים שכלל לא הכרתי, עם כל הדברים ההפוכים ממה שהורגלתי. אני עצמי השתלבתי בעבודה טובה במחשבים, ומכיוון שהייתי די מוכשרת, רווחתי בכלל לא רע. את הכסף הייתי מוסרת לו, והוא היה עושה בו כטוב בעיניו. הוא היה כאן מאוחר, בקושי לומד משהו, בכלל לא עובד. כל הזמן שלא ישן ולא היה מחוץ לבית, היה דורך עליי ומעליב אותי. ואני נסעתי את חרפתי בדומיה. נולדו לנו שני בנים, בן ובת. אני חייתי חיים בלתי אפשריים, ואפילו לא ידעתי על כך. כשהבן שלי הגיע לגיל 3, הוא החל לפגוע בו במילים, במכות. הבנתי שאני צריכה לעשות משהו, אבל לא ידעתי מה. רק כשהגיע לגיל 4, הייתי במקרה, ואין מקרה בעולם, באיזה קורס להעצמה, ומישהו סיפרה לי על משהו שקרה לה בחייה, וכולם הזדהו איתה. אני הבנתי שמה שהיא מספרת אפילו לא מתקרב ל-10% ממה שאני וילדיי עוברים. באתי בשקט לזו שמסרה את השיעור. רבנית יראת שמיים. סיפרתי לה ביסוס שנראה לי שמשהו לא תקין אצלנו. היא הקשיבה לי. אני בכיתי והוצאתי את כל מה שקורה לי. היא נראתה נדהמת. לא האמינה שדבר כזה יכול להתרחש. כשסיימתי עודדה אותי וביקשה ממני רשות שבעלה, רב השכונה, יפנה לבעלי. היססתי, אך היא אמרה לי שיותר גרוע ממה שיש לי לא יכול להיות. כשהרב הזמין אותו, הוא הלך. לא היה לו מושג מדוע הוא מזמין אותו. וכשחזר, היה כולו אש וגופרית. אני לא רוצה לתאר מה קרה בבית, אבל השתוללות זו מילה עדינה. פחדתי לחזור לספר לרבנית מה קרה. אחי הייתה מספיק רחמה פשוט לבוא אליי הביתה ולראות במו עיניה את מצבי. הרב הרעייתו הכניסו כמה עסקנים לעניין. היו כמה ניסיונות לסדר את העניינים, אך הסתבר שבעלי הוא איש קשוח שלא מוכן אפילו לשמוע על טיפול, שלא לדבר על השתנות. הוא אמר לי, כך אני וכך אשאר. ויום אחד הוא פשוט הודיע שפתח תיק בבית דין להתגרש. בהתחלה הרגשתי נורא. אחריו הרבנית עודדו אותי בשקט שלא להתנגד. ומהר מאוד מצאתי את עצמי גרושה. כאן מגיעים כמה שנים קשות. הייתי בודדה. הוריי היו מסכנים, לא ידעו מה לעשות איתי ועם המצב שמאוד מתסכל אותם. הם לא היה ברור להם שעשיתי את הדבר הנכון, אבל הם לא אמרו לי כלום, כי זה מה שהיו. מעולם לא אמרו כלום, פשוט שתקו. המשכתי לעבוד, ולבסוף סוף סוף היה ייעוד טוב לכסף. השקעתי אותו בילדיי, בטיפוח הבית, וזה עשה לי רק טוב. אבל אני הרגשתי את עצמי עדיין האישה הכי מסכנה, הכי נטושה והכי בודדה בעולם. הרבנית לא עזבו אותי, הם היו מזמינים אותי לביתם, היו מתעניינים בשלומי. הרבנית הייתה מעודדת אותי, ובשלב מסוים החלה להציע לי שידוכים. נפגשתי עם כמה גרושים והם לא התאימו לי. החיים לימדו אותי מספיק כדי לראות מה מצפה לי על פי רמזים. ואז הציעו לי אלמן, מבוגר ממני, בעשר שנים. בתחילה היססתי, אך הרבנית עודדה אותי לפחות לנסות. נפגשתי, ובפעם הראשונה גיליתי בן אדם מעולם אחר. על ההתחלה ראיתי בן אדם טוב, טוב ומוחלט, חכם, רגוע, מלא אכפתיות, מעניין ומרתק. היו לו שאלות שהעידו על הבנה ותשובות שהעידו על אנושיות. ובסוף הפגישה הראשונה מצאתי את עצמי והתפללת שיענה תשובה חיובית. והוא ענה, וכך הלאה. ולאחר ארבע פגישות הוא הציע שננסה. הסכמתי מיד, והחתונה נקבעה לשלושה שבועות לאחר מכן. ניסינו בטקס צנוע, מאז השתנו חיי. קשה לי להסביר מה התחולל בי. על פי הצעתו, בחודש הראשון מסרנו את הילדים שלי להוריי, וילדיו היו מספיק גדולים, אחת מהם נשואה, כדי להסתדר עם עצמם. גרנו חודש בצפון. החודש הזה היה טיהור לכל הרע שעברתי בחיי. מצאתי את עצמי מספרת לו הכל, והוא הקשיב, והקשיב, והקשיב. אחרי שהוצאתי את המטען הראשון, הוא החל לתת לי כוח. איך כוח? פשוט במילים. הוא דיבר ואמר לי איך הוא רואה אותי, את תכונותיי. הוא שיבח ושיבח, ותיאר כמה אני מיוחדת, וכמה אני טובה ונעימה וחרוצה וחכמה וחייכנית וטובת לב ועדינה, ועוד מאות שבחים שמעולם לא שמעתי אפילו אחד מהם, לא מהוריי, בוודאי שלא מבעלי הראשון. בהתחלה חשבתי שהוא סתם אומר, אך מהר מאוד הבנתי שהוא באמת מאמין בזה. אז אמרתי, אוקיי, הוא מאמין בזה, אבל יום אחד הוא יבין שהוא סתם מדבר. אבל הוא היה כמו אישיות מלאה בחום ואהבה ובמילים טובות. הבנתי כיצד יצאו לו ילדים כל כך מיוחדים, כל כך חמים וזורמים, שקיבלו אותי ממש כמו אמא, למרות הזמן הקצר שהיה להם להתרגל אליי. סיימנו את החודש הקסום הזה וחזרנו לבית עם הילדים שלו ושלי, והתחלנו לבנות משפחה. אינני יודעת איך מרגיש מישהו שזכה בפיס. אני רק בטוחה שהרגשה שלי טובה משלו. מחיים בודדים, ללא זהות, ללא הכרה, ללא חום, ללא הרעפה, לפתע הוטלתי לתוך חיים טובים ומאושרים שאינני יכולה אפילו להתחיל לתאר אותם. בעל נפלא, חכם, קשוב, עדין, טוב לב, מסייע, מפרגן, ועוד פעם מפרגן, ושוב ושוב. ילדים חכמים, מצחיקים, טובי לב, ותרנים, לא ביקורתיים, שמחים בחלקם למרות העצב שנשאו על מות אמם היקרה לאחר מחלה. הבטחתי לעצמי שאפצה אותם על אובדנם. באמת, אני הייתי קמה במוקדם להכין להם את אוכל בביגוד שהם זקוקים לו. השתדלתי לסייע בשיעורי הבית, להיות מעורבת בכל צורכיהם, הייתי עירנית לכל מצב רוח, ועוד הרגשתי שאני לא משיבה להם מספיק על האושר שנפל עליי. קשה לי לתאר את המתנה שקיבלתי, ובעיקר את ההפתעה הגדולה הכוחה בה. אני שלא ידעתי על קיומם של כאלה חיים, פתאום קיבלתי חיים במתנה. שני ילדיי השתלבו במשפחה כאילו היו שם מאז ומתמיד. הפכו לילדים עירניים, חברותיים, שמחים בחלקם, מזורמים. כל מה שלא הייתי אני בילדותי. וגם אני השתניתי. או כמה השתניתי. למשפחה נוספו עוד שני ילדים משלנו, וזה רק הוסיף על השמחה והאושר שהוא מנת חלקנו. כיום אני עומדת לקראת נישואי אחת מבנותיו של בעלי, שהיא ביתי לכל דבר. ליוויתי אותה כמו אמא לכל דבר, בפגישות, בבורד, באירוסין, בקניות, בהכל. פתאום השאירה לי מכתב שגרם לי התרגשות. אין לי רשות לגלות את תוכנו, אך אבל היה בו כל כך הרבה חום ואהבה ותודה, והכרה וקבלה שלי כאימא שלה לכל דבר, שהזניק את תחושת האושר שלי לגבעים בלתי רגילים. במהלך השנים ניסו שני אחי ואף ילדו ילדים. בעלי חיבר אותם למשפחה ואי אפשר שלא להבחין בהשפעה הטובה של ההתקרבות הזאת עליהם. אני תמיד אומרת, והיה אור הלבנה כאור החמה. באתי ממשפחה שנשכחה איפשהו, כמו ירח ביום של ליקוי ירח. אני לא צוחקת, זה ממש מתאר אותנו. ולפתע הגיע בעלי השני ומשפחתו, כמו שמש חמה שעטפה אותנו, העירה על כולנו, והפכה את אורה החיוור של הלבנה לאור החמה. המסר שלי הוא די ברור, החומר בכל זאת. יש כל כך הרבה אנשים שיש להם מלכתחילה את מה שאני קיבלתי, והם אינם יודעים להעריך זאת, כי הם בטוחים שככה זה אצל כולם. רציתי לומר שלהם שזה לא ככה, שיש אנשים עבודים, שאין קרני אור על פניהם. אני באתי משם ויודעת להעריך כוחה של משפחה חמה ובעל טוב ותומך, כך שגם אתם, אנשים, נשים וילדים, תדעו להעריך את מה שיש לכם. ומסר גדול לא פחות, ראו איזה כוח יש לאדם הבודד להביא חיים, שמחה וחום ליחיד ולכלל. בעלי היה המלאך הגואל שהוציא ממסגר נפשי והביא אותי לעולם של שמחה ואורה, אותי ואת ילדיי ואת כל הדורות שיצאו מאיתנו, ואני על כך חווה לו כל כך הרבה. אלך אחריו כל חיי בהכרת הטוב, בתפילה שהשם ייתן לו כוח ובריאות ונחת עד 120, על האור הגדול שהביא משמשו אל אורה החיוור של ליקוי הלבנה שהיה מנת חלקי פעם. אני לא צריכה לספר לך איזה שיר אני רוצה לשמוע.
והיום
אויב או לחמון שמקולנו אוי 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 אויב או לחמון אויב או לחמון שמקולנו השם
מספרי הטלפון שלנו זה 1-900-52-9293 1-900-52-9293 פקס 616-4477 אפשר דרך חיים ולרע אתר רשמי וכמובן האפליקציה של רדיו קול חי גם לשאול שאלות למאזין שאול ששאל את הטלפון של בן ישר, המדריך שמערובה 054-846-7903 פרסומות ונמשיך, הטלפון נשמע 1-900-52-9293
עכשיו איתכם, עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר
כן, אז יש לנו את ה... לא, אני חושב שלא אמרתי את קרדיטים היום. הטכנאי שלנו זה שי פופובסקי, יש לנו את דוד קליגר, המפיק זה שעונה לכם על הטלפונים, 1-952-92-93, והנה הטלפון הראשון שלנו, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
שלום, תודה רבה על התוכנית קודם כל.
תודה.
זה ממש הפינוק השבועי שלנו.
תודה.
רציתי לשאול, הבנתי מהרב שאפשר להשכיב את הילדים, כאילו אם הילדים באמצע הלילה קמים ורוצים לישון עם אמא ואבא, זה בסדר. עכשיו השאלה שלי, אם כשמשכיבים אותם, אפשר מלכתחילה לשים אותם במיטה של ההורים?
אני חושב שחבל. אני חושב שכדאי לשים אותם במיטה שלהם, ואני גם אסביר למה. אם כבר אנחנו משלמים, לפחות שידעו שמשלמים. זה תמיד אני אומר את זה בכל מיני, את יודעת, מביאה אותי למקום אחר. אני טוען שתמיד כדאי שאנשים ירגישו, כתוב, אם הוא נותן מתנה לחברו, עכשיו אני לוקח למקום אחר לגמרי. צריך שיודיענו. למה? כדי להרבות שלום בעולם. בן אדם שנותן מתנה גם לבן שלו, יש לפעמים שילדים לא מרגישים את זה, נותנים חמש שקל ככה, חמש שקל, כאילו זה נהיה כמו איזה מנטרה כזאת, איזה, או שלוקחים מאוד, אני תמיד מייעץ להורים, כן, תוציא מהארנק, תיתן את הכסף, שהילד ירגיש שנתת לו. לא בשביל כאילו להתגאות או בשביל דברים כאלה, אלא באמת, באמת לתת את התחושה הטובה. גם בנושא הזה של המיטה, אני מציע להשכיב אותם במיטה שלהם, כי קודם כל זה הנכון. גם אני, שאני לא מתנגד לזה שילדים יבואו, ואני שונה בזה דרך אגב מאחרים, אז אני את המצפן חייב להיות לילד, המיטה שלו, המיטה שלו זה לא המיטה שלנו. אם הוא החליט לבוא, אז אנחנו נקבל אותו ולא נדחה אותו. אבל לשים אל כתחילה, אני לא חושב שזה נכון. אגב, למה את חושבת למה חשבת כדאי ככה?
כי פשוט היא בוכה כל הזמן, והיא לא מוכנה לוותר, וזה,
אני
רוצה רק במיטה
שלי. אין בעיה, תשכיבי אותה, תגיד לה, תנסי 5 דקות, לא הולך, תגיד, טוב, בסדר, תבואי, ואחר כך, דרך אגב, ההוראה שלי שהיא, אם היא נרדמת, אפשר להחזיר אותה, להחזיר אותה למיטה. אלא אם כן היא באה בלילה ודברים כאלה, זאת אומרת, ואנחנו רואים שזהו. אבל כעיקרון, לשים אותה במיטה, זו ההוראה.
ועד איזה גיל זה?
אני חושב שעד גיל 5-6 זה בסדר, גם זה הגיל, פחות או יותר. אחר כך זה כבר קצת מוגזם.
אני יודעת כאילו שאח שלי נאמר עד גיל 11 בערך, כל הזמן 6 שנים, לכן אני לא רוצה כאילו
זה קצת מוגזם. אני, בוא נגיד שגם עם 7 לא, זה לא כזה נזק, אבל לא, 11 זה קצת מוגזם, זה מוגזם כבר, זה לא נכון.
לא, מוגזם זה בטוח,
השאלה
כאילו גם איך מונים.
אז זה לא, בוא, בגיל הזה כבר תדעי למנוע, אפשר לסגור, גם מותר לנעול דלת. אנחנו חייבים לסיים את השעה הזאת, אני מודה לדוד קליגר, לשי פופובסקי, הטלפונים שלנו לשעה הבאה אפשר להתקשר כבר, 1-952-92-93, הפק 616-4477, אפשר להתקשר לשים הודעות באפליקציה של כל חי, פרסומות חדשות, פרסומות, ונחזור לשעה השנייה של קצת מהחיים.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אני חושב שעדיין, כמה ששיתפתי אתכם, לא מספיק שיתפתי אתכם בסיור הזה. אולי אני תחשב שאני עושה עסק ממשהו, לא, כל הסיור. לא, זה היה משהו מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד הסיור הזה בעיר העתיקה. וככה גם גרם לי להבין שאני לא מספיק, אנחנו לא מספיק מחוברים לדבר הזה ששמו ירושלים, גאולה, בית המקדש, השאיפה לבנייה. אנחנו אומרים את זה כל יום, אנחנו בוני ירושלים, לא בטוח כמה אנחנו מתכוונים לזה. ושם אתה מתחבר לגמרי. היה לי שבועות פשוט חוויתי בזכות אותו סיור. הסיור לא רק באבנים, האבנים גם הם משהו, אבל יש סיפורים מאחורי האבנים. זהו, וככה בואו נתחיל את השעה הזאת, בואו לא נשכח את הקרדיטים, את דוד קליגר המפיק שלנו עם הטלפונים 1-900-529-293, הטכנאי שי פופובסקי, ואנחנו נשמיע את השיר, ולאחר מכן מיד נתחיל, נעלה אתכם לשידור. יש פה גם בפאק 6164477, מרחובנו הצר, קצת ככה נותן לנו טיפה על הגעגוע לגאולה, ליהו הנביא, למבשר, מבשר הגאולה.
ברחובינו הצר גן הגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר, איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, הוא שנתיים שהוא כבר אינו אותו יביא לאליהו הנביא, והוא יושב ומחכה לו כבר שנים, חולם הוא שיזכה לו, המרצע בכל פינות העיר הוא מכיר כל סמטה כל רחוב ושכונה הוא בונה את העיר כבר 70 שנה והוא חולם כי כמו שאת העיר בנה יניח לו מקדש את אבן הפינה על כפיו אותה יביא
אז הטלפונים שלנו זה 1-952-92-93, ויש לנו פה המון המון תגובות וגם שאלות. קודם כל תגובה, כבוד הרב חיים ולדר, תודה רבה על הסיפור מדהים. הרבה פעמים הסיפורים הפשוטים עם הכאב של הבן אדם הם אלה שנוגעים הכי חזק בלב, וזה מה שקרה לי עכשיו, תודה. עוד תשובה, איזה סיפור מעודד למאות נשים יותר, תודה ושום תודה, אגב לא רק לנשים, גם לגברים. כל אחד יכול להחליט להיות השמש שלה, של בת הזוג שלו, השמש של הילדים שלו, זו החלטה של אנשים. וגם יש פה קריאה לכל בן אדם שיש לו כוח, שיש לו אנרגיות, שייתן אותם, פשוט שיחלק אותם. אז תודה באמת על התגובות הללו, והנה שאלות. אחותי ילדה מאוד טובה, אין לה שום בעיות בסמינר. בטעות היא פתחה דלת של חדר שהרבה נכנסות, באותו יום הסגנית שהפכה למנהלת, שנייה, ראתה אותה פותחת, כנראה שהייתה בפנים, היא לא רצה שבנות הסימן הרידו, היא צרכה על אחותי, עד שאחותי פשוט רעדה וכולה הייתה ניתה לבנה, וכל פעם שאחותי נזכרת היא פשוט בוכה וקשה לה להירגע, רציתי לדעת מה אתה מציע לי לעשות. שאלה מאוד יפה, פה זה פירוש אחר, והיה אור החמה כאור הלבנה, החמתה של המנהלת הפכה את אורה של הילדה לאור הלבנה. לאור לבן. אני מציע פשוט באמת לשתף את ה... כשיש כזאת טראומה לפעמים אנשים עדינים שצועקים עליהם ושתדעו לכם את זה, מי שחושב שצעקות זה סתם, זה סוג של אלימות, אז אני מציע שפשוט תהיו חכמות. אני מאמין שהמנהלת אותה סגנית היא קצת אם הגיעה לתפקידה, אז יכול להיות שהיא תבין את מה שהיא עשתה והיא תרגיע אותה. אני אגיד את זה ככה, הפה שעשה הוא פה שהתיר, הדבר הכי טוב זה שהמסגנית עצמה תרגיע אותה, תפייס אותה. ואגב, סתם אני אומר לכם, אם אתם קרא לכם שפעם התעצבנתם או התפרצתם או אמרתם מילה לא טובה, אתם אלה שיכולים לתקן את זה. במסך הירחקוך, מסך הירקרבוך, בן אדם לפעמים לא שם לב ופגע במישהו בלי שהוא התכוון, ברגע שהוא עולה על זה, תופס את זה, פשוט לעצור, לבוא, להתפייס, להתנצל, להסביר, להרגיע. אני מציע, קודם כל, תנסו דרך המסגנית או המנהלת, ואם לא, אז אתם תעשו את זה במקומה. אני אולי אספר יותר מאוחר משהו שעשיתי פעם, אבל קודם כל יש לנו על הקו מאזין ומאזינה, ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
כן, שלום לך.
הלו.
דבר, תשאל.
הלו.
כן, אנחנו שומעים אותך, אתה כנראה שומע רדיו וזה שומעים אותך פעמיים, ולנו מספיק פעם אחת ממך.
שומעים אותי?
כן, שומעים אותי, תשאל.
לא, אני לא שומע אותך פשוט, אני
שומע
אותך רק
מהרדיו. עכשיו אתה שומע? בוא תשמע כי אני שומע אותך.
הלו?
יש לנו מאזין נוסף?
הלו?
אתה שומע אותי עכשיו?
לא, אני שומע אותך רק מהרדיו, בטלפון לא.
אז יש פה בעיה, אנחנו נמשיך בשאלות, כי אתה יודע מה, תשאל, תשאל ואנחנו נשמע.
אז אני אשאל ואני אשמע מהרדיו אחר כך.
קדימה.
יש לי ילד בגיל 10, הילד הזה הוא בכיתה מקדמת. מה שקורה איתו, הילד, הוא חי בתוך בועה של עצמו, הוא לא מודע לסביבתו, הוא ילד, ילד טוב, הוא ילד חכם מצד אחד. מצד שני, הוא ילד שכל יום אחרי שעות הלימודים הוא יכול לאחר ולהגיע, אני מקווה שאתה שומע אותי כי אני לא שומע אותך אחר, אני מגדול לעצמי. הילד מגיע בסביבות 3-4 שעות בחור כל יום, צריכים לחפש אותו, ולאחרונה כבר הפסקנו לחפש אותו, לא יודעים איפה הוא נמצא, לא יודעים מה לעשות איתו, אז תראה שאנחנו רוצים לשאול, להתייעץ, מה עושים את הדבר
הזה. שאלה מאוד 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 חשובה, מאוד, אתה שומע אותי? תשמע אותי דרך הרדיו, תראה, השאלה הזאת היא בניגוד למקרים אחרים שבהם אני נוטה ככה עם ילד מאחר חצי שעה או פה, לתת לו את זה יותר משעתיים, אתה מדבר על 3, על 4, זה משהו שמיידי מצריך, סליחה שאני אומר, אני אהיה הכי קיצוני ונלך יותר למטה, חוקר פרטי אפילו. זאת אומרת, ילד שנעלם ל-4 שעות זה לא נורמלי. מה שלא הבנתי, אני מבין שאתם לא יודעים מאיפה הוא, זה מאוד מסוכן, לך תדע מי לוקח אותו. עכשיו, אתם לא צריכים באמת להגיע לחוקר פרטי, אתם יכולים להיות חוקר פרטי, מספיק שתיקחו איזה חבר, מספיק שתדברו עם מישהו אחר, תשלמו כמה גרושים לאיזה ילד או משהו כזה, כלומר אולי נער יותר, שיבדוק ויעקוב אחריו ויראה, מותר במקרה כזה לעקוב, כי זה בעצם הבטיחות של הילד. אם יש לך מה להגיד לי, תגיד.
יצא לנו יותר מפעם אחת לבדוק דרך הבית ספר ולעקוב אחריו, סוג של לעקוב, ראינו שהילד פשוט לא הולך עם איזה אנשים או הולך למישהו מקומות, הוא פשוט בוהה בעצמו, הוא מאוד מאוד אוהב בעלי חיים, ככה שיצא לנו יותר מפעם אחת לתפוס אותו אחרי 2-3 שהוא נמצא בתוך בית ספר
בפינת
חי, ופשוט נמצא בתוך עצמו. זהו.
טוב, אז זה משהו שמצריך אבחון, וכמה שיותר מהר. מה שאתה מתאר זה סוג של, אני לא יכול להגיד, אבל יש דבר כזה שנקרא הקשת האוטיסטית, זה לא אוטיסט, חס ושלום. יש קשת, אוטיזם זה היום מאוד רחב, פעם אוטיסט זה היה אחד שלא מתקשר ולא בכלל לא מדבר ונמצא בעולם אחר. יש היום קשת, קשת זה פירושו אדם שיש לו בעיה מסוימת בתקשורת. כבר, אני קוראים לזה הרצף האוטיסטי, סליחה. ושוב, יכול שזה סתם טייס, כן? ואני גם קצת טייס, הייתי בתור ילד, זה לא הופך אותך לאוטיסט. אבל דבר כזה של 4 שעות שהוא לא יודע מה קורה איתו, זה משהו שכן בכיוון של אבחון. לכן אני רק מכוון אותך, אל תחשוב לרגע, אל תסיק מסקנות. תלכו לאבחון עם הילד, מה קורה איתו. יש סיכוי שזה לא זה ולא זה, אלא סתם התנהגותי, ילד שעושה מה בראש שלו, אבל לפי דבריך נראה הדבר שהוא לא מודע, ולא מודע זה אומר בעיה תקשורתית, אוקיי?
ילד מאוד מאוד חכם מבחינת לימודים, הוא לא מבחינת...
איך הוא מבחינה חברתית?
מבחינה חברתית, מה שמדברים הרבנים שלו, שהוא בסך הכל הוא בסדר גמור, זה מה שהם מתפלאים, כי הוא מאוד מאוד ערך לבית ספר ולומד טוב.
לא, אני שואל מכנה אם הוא בחבר'ה ואם הוא זורם והוא משחק.
כן.
אז לא, זה לא נראה לי, חייב להגיד, אם בן אדם שיש לו בעיה תקשורתית לא מתקשר כל כך טוב.
לא,
אז יכול להיות, איך הוא בבית? הוא אחד שממרד פיך, הוא מתחצף נגיד?
הוא לא מתחצף, אבל הוא עושה מה שבא לו. זאת אומרת, אי אפשר להגיד לו כלום. זאת אומרת, אתה יכול לכעוס עליו, הוא לא מקשיב, אתה יכול לתפוס עליו, הוא לא מקשיב. אם בא לו, הוא יעשה. אם לא בא לו, הוא לא יעשה.
זה מאתגר מאוד מה שאתה אומר, כי זה משהו שאני לא כל כך מכיר. אני מכיר כאלה שהם לעומתיים ושיש להם בעיות התנהגות. אני מכיר כאלה שהם לא לעומתיים והם יש להם רצף כזה מין סוג של בעיה תקשורת שהם לא בעניין. פה אתה מתאר איזה מין מיקס כזה שאני לא מכיר אותו, אבל אני בטוח שאנשים אחרים כן מכירים. זאת אומרת, כמעט ואני לא מכיר כזה דבר. ילד שמחלה חברותית, הוא מתקשר ופתאום, זה משהו שחייבים אבחון. כן, מה אתה אומר?
מה שיש לו בעצם זה הוא ילד סנדוויץ' בתוך חמישה ילדים. השניים הגדלים...
לא רלוונטי, לא רלוונטי, עזוב, הבנתי, זה דבר באמת, אנחנו לא עושים פה, זה תוכנית רדיו, אנחנו לא עושים פה אבחונים, אבל אני מציע, פשוט מאוד, תלך איתו לאבחון, יכול להיות שזה איזה סוג של משחק, זה מסוג של מניפולציה של הילד, שהילד מצפצף ועושה כאילו, אבל שזה הוא צריך להיות מאוד מתוחכם. אני מציע, תלכו לאבחון, וזה מה שיעזור לכם.
אולי בפסיכיאטר, פסיכולוג.
כן, לא, לאו דווקא, לאו דווקא. אפשר ללכת גם כן למכון, לא תראי פסיכולוג, יש מכונים, יש מכון מקשרים, אני לא יודע מאיפה אתה, באזור המרכז, יש בירושלים. פשוט אבחון פסיכודידקטי. אוקיי?
תודה רבה.
אנחנו נצא לפרסומות, הטלפונים שלנו זה 1-952-92-93, ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כן. אני בחור צעיר שנקלעתי לחובות עצומים, כך כותב לי מישהו, של 13,000 שקל, והכל מיני סיבות אני אפשרות לספר זאת לאבי, שיעזור לי משהו שאני מפחד ממנו ולא סתם, אבי הוא אדם כעסן מאוד, הדבר זה לא נותן לישון ללימוד נורמלי, כמו כל בחור שיבה רגילית, אני מבקש שיצא כדי לצאת מזה, תודה רבה. תשמע, קודם כל אתה תהיה חייב, אז הוא כעסן, אז הוא יחס עליך. אגב, הוא צודק. ואתה תצטרך להתמודד מול הכעס שלו, כי בסופו של דבר, אנשים כמוך מ-13,000, אז הולכים ללוות מאנשים לא כל כך הגונים, שה-13,000 עובר מהר מאוד, הופך ל-130,000, ול-1,300,000, סליחה שאני אומר לך את זה, אז אין ברירה, הגעת לחובות עצומים של 13,000. תלך לאבא שלך, ואני אומר לך שאתה יכול להיות שאתה תגלה שהוא יפתיע אותך. שהוא יחס, זה לא יעזור לך, אבל הוא יחס וגם יעזור. אז אתה תראה גם צד אחר אצל אבא שלך. אוקיי? אז זה מה שאני מציע לך לעשות. יש לי שתי בנות, הגדולה בת 6, השנייה בת 3, הם כל היום רבות. מה אני צריכה לעשות בשביל שהם יפסיקו לריב? ילדות בגיל הזה רבות. את צריכה באמת לגרום לגדולה להרגיש שהיא גדולה. לא לתת לה קטנה, בוא נגיד, לנצח אותה, אחרת בעצם הגדולה לא תגדל והקטנה תהיה עזת פנים ותהיה קצת בלי מידות. אז לכן זה הדבר היחיד שאני, הם יכולים להמשיך לריב, צריכה לדאוג רק שהגדולה תרגיש גדולה ותנצח בריב הזה, בעיקר היא מתחילה בזאתי בת השלוש. אפשר את המספר של מורה לסדנה לשליטה עצמית לבחור בן 18. אז יש לנו את מיכאל צורפתי, 054-840-480-1. זה הוא עושה סדנאות לשליטה עצמית. אני מאמין שיש עוד כמה כאלה, אבל זה מה שאני זוכר מהזיכרון. יש פה שאלה על ילד שבגן בעצם מאנישים אותו. שאלה מאוד ארוכה, אני אגיד את זה בקצרה. מישהי טוענת שפשוט מאנישים את הילד, ואומנם הוא עשה כמה דברים, בעיקה את הגננת, ואפילו קרה לה משהו, אבל אני חושבת שצריך דרך אחרת לעבוד וכאלה. אני בדיוק היום עניתי למישהי על שאלה כזאת, ואני אומר, אמרתי לה, תראי, שאלתי קצת בבית, בדרך כלל ילדים כאלה גם בבית הם לא פשוטים, ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, לכולם אני מדבר עכשיו, אם הילד שלכם מתנהג לא בסדר בבית או בגן, עליכם להבין שאין מה לעשות, אין דרך יפה. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים, מה, להעמיד ילד בפינה, זה לא מספיק, זה לא יפה. ואני אומר לכם, להעמיד ילד בפינה זה נורמלי, לא קורה כלום ששמים ילד בפינה, זה לא פוגע בנפשו. כל עוד אנחנו מגדירים, בוודאי מכות, צעקות, העלבות, זה פוגע בנפש. אבל להגיד לילד, בוא תחשוב רגע, להגיד לילד, בוא נגיד את זה אחרת, אנישה זה לא משהו בעייתי. זה גורם רק לילד להבין ולהבדיל בין טוב ורע. ילד מנסה את הגבולות שלנו, מנסה אותנו, ובגיל 3 בעיקר הוא מנסה מאוד, כי זה גיל הלא, הוא גם מנסה להגיד לנו לא ולצפצף עלינו ולא לשמוע, איך אמרו לי, הוא לא יכול לשמוע לא. אז אין דבר, אוי ואבוי למי שלא יודע לשמוע לא, כי מי שלא יודע לשמוע לא ואנחנו נכנעים לו, אז הוא יגדל להיות נער כזה או נערה כזו, הוא ידע להיות בעל כזה או אישה כזו, אוי ואבוי לאנשים, או אמא כזאת או אבא כזה. מה זה אנשים שלא יודעים לשמוע לא? זה אנשים בעצם שיש להם סיפוקים מיידיים, זה אנשים שאין להם תפיסת עתיד, זה אנשים שלא חיים את העולם כפי שהוא. והתפקיד שלנו זה באמת לתת לילדים את ההזדמנות לחיות את העולם כפי שהוא, ולא לתת לילד את ההבנה מה הוא טוב, מה הוא רע. אגב, טועים בזה היום אפילו פסיכולוגים הכי גדולים, אפילו הפסיכולוגים הכי גדולים טועים בזה, בגלל שהם בעצם באים ואומרים בואו נחשוב על הילד. מה שקורה שהילד האלים הוא באמת, זה נקרא מה שנקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי הוא לא יודע איפה המידע שהוא עושה דבר רע. המידע הזה קיים רק אם קיימת איזה אנישה. אנישה, אל תחברו את זה עם אלימות, אנישה זה אמירה, אמירה עשית דבר לא טוב. ואז מלמדים, ברגע שילד מלמדים אותו לבחור בין טוב לבין רע, אז בן אדם נהיה מחונך. זה הכל, זהו חינוך. אז זה בנושא הזה. אוקיי, יש לנו פה שאלה מאוד ארוכה, אם אפשר ככה לקצר. בני בן 4 לאחרונה מנסה לירות סמכות כמו שאני אחליט, איך מה ניתן לעזור לו. אז אני חושב שאמרתי את זה הרגע, פשוט להעמיד אותו, הוא עושה כי זה גיל הלא, האמת היא זה כבר אחרי גיל הלא, אבל אנחנו צריכים לא להיבהל מזה שהוא מנסה, אבל לשים אותו על מקומו. אנחנו אלה שצריכים לנצח בקטע הזה, במרכאות כפולות ומחלבונות, לא מדובר פה במאבק, אבל אנחנו צריכים, הילד מנסה אותנו, בודק אם אנחנו הורים מספיק חזקים, והתפקיד שלנו להראות כן, אנחנו הורים חזקים, זה מרגיע. טלפונים שלנו זה 1-952-92-93. יש לנו עוד שאלה. תודה רבה על הסיפור היפה שנתן הרבה. אז ככה, יש פה שאלה על חברות לא טובה. חברה שאחותה סגרה וורט, והיא לא הודיעה, לא הודיעה שאחותה סגרה וורט, אלא העבירה את זה בדרכים מאוד עקיפות. זהו, והיא החליטה בגלל זה לסיים את החברות. ופה יש פה ממש המון המון רגשות קשים, השפלה. אני מציע לכם, אבא שלי תמיד אומר, אל תיעלב אם זה לא משתלם לך. אנשים מאבדים חברים, מאבדים קשרים, בגלל אלבונות, בן אדם, יכול להיות שבן אדם באמת העליב אותם. ואני אומר לכם, להעלב זה משהו מאוד טבעי. אבל לעסוק כל היום באלבונות, ולהפסיד חברים בשביל אלבונות, יש לפעמים, אני מציע בדברים כאלה, לעצור את האלבון, להעמיד פנים, כאילו הכל בסדר, ולחכות להזדמנות, שבה יהיה אפשר לבטא את הדברים. יש רגעים של כנות שבהם מדברים ופותחים משהו ביחד, אז אפשר להגיד, תשמע, אם אנחנו כבר מדברים, זה מאוד פגע בי. זה זמן שמוכשר לזה, זה זמן שאפשר לעשות משהו עם זה. לכן כאשר יש כעס, בואו תלמדו משהו. כשמדם עושה טעות, לא כל בן אדם, יש אנשים עם מידות טובות, ואתה אומר להם, עשיתי טעות, אומרו, נכון, אני מתנצל, אני מבקש סליחה. יש אנשים שאתה בא אליהם ומאשים אותם, הם הופכים להיות ממש מפלצות אפילו. הם לא מוכנים להודות בטעות שלהם, ואז הם עושים עוד טעות ועוד טעות, ואומרים, ככה? אז אין לי מה לדבר איתך. אוי, כמה שאני מכיר כאלה. זאת אומרת, יש אנשים שלפעמים, אפילו במסע מתן כספי, שהם לא צודקים, אבל הם אפילו מחפשים לריב איתך. יש בן אדם שלא שילם לך במשך, אני לא יודע כמה זמן, חודשים. כשאתה בא ואומר לו, תשמע, הרי חוזה בינינו מדבר על כך וכך, ואתה כבר עברו חצי שנה מאז. אבל אתה יודע מה, אתה מדבר אליי ככה? אין לי מדבר איתך. זאת אומרת, יש אנשים שמנסים, מחכים לריב איתך, כי אז הם גם לא יצטרכו לשלם לך. זה מהסוג הכי גרוע. זאת אומרת, אנשים שבכלל באמת לא מוסרים, זאת אומרת, הם יודעים שלא בסדר. אבל יש אנשים אחרים שהם לא יודעים, הם קשה להם להתמודד עם מה. אני מדבר ברמה החברית. אז אם אתה תבוא אליהם ככה, בתקרית עצמה, ופתאום תפגע, הוא לא יקבל את מה שאתה אומר. לכן לכל זמן ועת צריך לדעת מתי עושים, מתי מדברים. יש תמיד את הרגע, את הרגעים השקטים האלה שיושבים, ויש רגע שכנות, ואז אפשר להגיד, תשמעי, זה פגע בי מאוד. אנחנו, יש לנו שיחה, בבקשה, ערב טוב. ערב טוב.
הלו?
כן, שלום. שומעת?
שלום, כבוד הרב. אני רציתי לשאול, אני מדברת על... הלו?
שומע כל מילה.
הלו?
שומע, כן.
הלו?
כן, יש לנו בעיה עם המערכת. את שומעת מהרדיו?
אני, כן, דרך הרדיו אני שומעת.
אז בואי, אין לנו מה לעשות, תשמיע את השאלה ותשמיע את התשובה מהרדיו. זה גם לא חוזר, אז זה בסדר.
בסדר. אני שואלת על ילד בן 8.5, שהוא אמנם ADHD והוא מטופל תרופתית, והרב בתלמוד תורה לא מסתדר איתו, והוא כל הזמן אומר שקשה והוא לא יכול, והוא הרבה מעניש אותו, ומה שהוא עשה הוא פשוט שם אותו לשבת בספסל האחרון בפינה, שככה הוא לא יכול לראות אותו ויכול להתעלם, אבל גם שם הוא, וככה שילד יושב שם השנה שלמה. עכשיו הוא מאוד מתלונן על זה. וכשאני מדברת עם הרב על זה, אז הרב אומר, אין לי ברירה אחרת. אני לא יכול לשים אותו במקום אחר.
הילד לוקח ריטלין?
כן.
זה מאוד מוזר. אם הוא לוקח ריטלין כסדר, אז בדרך כלל זה אמור לפתור את הבעיה.
כן, אבל עם כל זה, זה מציאות ש...
אני מתפלא מאוד. בדרך
כלל... מה שבעצם כן. אני רציתי לשאול את הרב, שעכשיו לאחרונה הוא מאוד מתלונן כל הזמן על השפלות שהוא עובר. כאילו הוא טוען שהמורה אמר לו שהוא יוריד אותו כיתה, והוא לא יכול כבר ככה.
מה כך המורה הוא טוען? שהוא מפריע?
כן, הוא מפריע. גם הילד אומר לי, אני מפריע. גם הילד אומר לי, אני מפריע. הוא אומר שהוא מורה מאוד לא טוב, שהוא רב גרוע, שאי אפשר איתו כבר. ודווקא שאלתי אותו, אתה רוצה שאנחנו נביא אותך תלמוד תורה אחר? אז הוא אומר לי, זה שאלתי אותו היום, אז הוא אומר לי, לא, אני לא רוצה לעבור, אני רוצה שהרב הזה יעבור. אני לא יכול איתו כבר.
תראה, אני אגיד לך משהו, אני קשה לי מהמקום הזה, אני שומע את הזה, וכמובן אני מזדהה עם הילד, אבל אני יכול להגיד משהו אחד. בואו תקשיבו כולכם. ילד שקם באמצע שיעור אומר קוקוריקו, 4 פעמים נגיד בשיעור, אין מצב להעביר שיעור. אני אומר את זה כמחנך, אני אומר את זה כאחד שעובד עם מחנכים.
נכון, נכון. זהו, אז דיברתי עם הרב.
אז רגע, אז אנשים, רגע, אנשים מנסים כאילו לרבע את העיגול, אומרים נכון, זה באמת נכון, וכל יום אני אגב עונה לטלפונים בבית שלי, אנשים מתקשרים, ואומרים לי, באמת זה לא בסדר, אבל אני לא מבינה את ההתנהגות הזאת. ואני אומר לה, תקשיבי, או אומר לא, תקשיב. מה אתה רוצה שיעשה? הילד צועק קוקוריקו? צועק קוקוריקו. הילד זורק אפרונות, קלמרים, תיקים, באמצע שיעור? זורק. מה אתה רוצה שהמורה יעשה? יש פה עוד 29 ילדים שסובלים. ולכן אני אומר לך, את בטוחה שהילד לוקח ריטלין?
מה, אני... קודם כל הילד כבר מטופל למעלה מחמש שנים, בגיל שלוש הילד מטופל לתרופתית, כבר היינו בכל הסוגי התרופות, כרגע זה לא ריטלין, כרגע זה קונצרטה כבר, והוא קטן מאוד, והמשקל שלו קטן מאוד, והוא מקבל קונצרטה במינון מאוד גבוה, וכבר עשיתי לו
כי אני לא, אני בדרך כלל יודע שכשלוקחים זה עובד, זה פשוט עובד.
טוב, יש לי ניסיון עם זה מאוד מאוד חזק, אני יש לי ניסיון עם זה חזק, ואני יודעת שאם זה לבד לא עוזר. אם אין טיפול משהו, טיפול התנהגותי.
אני חייב להגיד שזה לא בדיוק ככה. זה נכון שיש בעיה התנהגותית, אבל בדרך כלל, אוקיי, בוא נעזוב את הנקודה הזאת. תראי, אם הילד יבין, את יודעת מה, אני אגיד זה אחרת. יכול להיות שלילד מלבד בעיה של קשב וריכוז, יש לו בעיה התנהגותית. וכאן אתם צריכים להיכנס לתמונה ולהגיד לילד, להסביר לילד את זה. אתה יכול לחוס עליו. אגב, זה שהילד לא רוצה לעבור, זה אומר שבתוך ליבו הוא מבין, הוא לא סובל, הוא מורה, הוא רוצה מורה שיקנה לו, אבל מורה כזה דרך אגב לא יהיה טוב לאף אחד, לא לכיתה ולא לו. לכן אנחנו צריכים, בקטע הזה אתם צריכים ללכת לייעוץ ולהכוונה. בדרך כלל מה שאני עושה בייעוץ והכוונה שלי, למשל אם אתם תושבים בני ברק, אני בעצם נותן כלים להורים לתת כוח למורה ויושב עם הילד גם ומסביר לו שככה לא יכול להיות, ושאנחנו לא מתרשמים מהכעס שלו, לא רק אולי אנחנו כן מתרשמים, אבל אני יושב עם ילד ונותן לו להגיד לי, תשמע, אני מבין את המורה שלי, אני עשיתי כך וכך וכך וכך, ואני, אתה יודע מה אני עושה? אני אפילו מחליף מקומות, אני אומר לו, בוא, עזוב, אני הילד, אתה המורה, בוא תראה מה אני אעשה לך. ואני מתחיל לשגע אותו. מה שהוא סיפר לי שהוא עושה, שהוא מודה, לא שהמורה טוען, שהוא טוען.
אבל זה בשליטה אצלו. זה משהו פנימי, זה דחף פנימי, זה היפראקטיביות חזקה מאוד.
אז קודם כל, אם ככה, אז שולחים אותו לבית ספר, נותנים אותו ברירה, אם הוא רוצה באמת להיות במקום לילדים כאלה שאין להם שליטה. אני לא מקבל את זה מסיבה נורא פשוטה, כי כשאני הייתי ילד היו ילדים יותר מופרעים, תאמיני לי, והם ישבו בשקט, הם ישבו בשקט, את יודעת למה? כי הייתה משמעת. הייתה משמעת, נכון, היה גם מכות, אבל היום לא נותנים מכות. סליחה שאני אומר, הקונצרטה שהבן שלך מקבל זה לא מכות, זה בוקסים, זה מכות חזקות, זה מעלומות קשות. אז היום לא נותנים, כאילו כולם רוחצים בניקיון כפיים והם לא מרביצים והם לא פוגעים, אבל הם נותנים מכות, אוי ובוי איזה מכות הם נותנים. ואני רוצה להגיד שעדיף לעשות משמעת, לא מכות, לא צעקות, אבל משמעת מאוד חזקה לילד. האמינו לי, מאזינים יקרים, זה במקום ריטלין. זאת אומרת, ברעיון, באוכלוסייה, אולי 5% צריכים ריטלין באמת. כל השאר הם לא צריכים את זה. אני, ואתם יודעים שאני לא נגד ריטלין, אבל הם לא צריכים את זה, הם מקבלים את זה רק כי אין, לא מופעלים אמצעי המשמעת שהיו נהוגים, לא עליו רק המכות, אלא לא הולכים עד הסוף בנושא של המשמעת. אני אומר לך לגבי הילד שלך, אם תלכי למומחה, לסמכות הורית, הוא ילמד אותך איך...
אני כבר עברתי סדנה של...
לא מספיק סדנה, אני חושב שצריך פה דיבור גם עם הילד וגם עם ה... וגם איתכם, לגרום לילד להבין מה הוא עושה ומה המשמעות של מה שהוא עושה. כי בסופו של דבר, הנה, הילד חכם, וזה מאוד טוב לי, הוא יודע שלא טוב לו לעבור, הוא לא רוצה לעבור, הוא מהטיפש, הוא אומר, אני רוצה לעבור. הוא
לא, מבין,
יפה, הוא מבין, ועכשיו הוא גם יצטרך, אנחנו למד אותו איך פשוט לתרום למען זה, ואפילו אנחנו נקרב אותו להבין, להרגיש קצת מה זה להיות במקום אחר, אם בדיבור ואם אפילו במעשה, לגרום לו להשתנות, ויש פה שני דברים, כמו שעון, מחוג גדול ומחוג קטן, שהמחוג הגדול קצת מסתיר את המחוג הקטן, והמחוג הגדול אולי, איך קוראים לזה, הבעיה של ה-ADHD, אבל מתחת יש מחוג קטן שנקרא בעיית התנהגות, ואני לא בטוח גם שהוא קטן, יכול להיות שזה הגדול, אני לא יודע, אבל אם אתם תפתרו את ההתנהגות, אז אתם תקלו שהבעיה של ה-ADHD פחותה.
רק שאלה אחת, הוא הרבה ציין שהוא רוצה להתנהג יפה יותר, והוא הרבה הלך עם החלטות, והוא ביקש שאנחנו נתקשר לאמור אוהב שנגיד לו שהוא מקבל על עצמו להתנהג יפה יותר, ושאמור יזכיר לו, ואמרנו את זה למורה, אז אמורה אמר בסדר, לא עובר יומיים, הילד חוזר, אני אומר לא, המורה אמר שאני חוזר, חזר להיות אותו דבר, ובוא נחזור לתקופה הרעה, המורה אמר בוא נחזור לתקופה הרעה. עכשיו עוד נקודה שמאוד מציקה לי, שבאמת יכול להיות שהמורה צודק, ובאמת זה מאוד לא קל, כמו שאמרתי מקודם, אבל אני חושבת שההשפלות האלה של הרדת לילד הזה, לומר לו, אני אוריד אותך כיתה, והוא הוריד אותו והכניס אותו לאיזה שיעור לכיתה אחרת או משהו כזה, השפלה כזאת זה דבר שאסור שיהיה, כי זה רק יביא למצב גרוע יותר, זה יכול הילד יברח באיזשהו שלב ושלום. מה?
אז שוב אני אגיד, ושוב ושוב ושוב, הברירה היא לעשות את הדבר האמיתי, לא להוריד אותו, אלא באמת לשים אותו במחסל השפנים, מה שנקרא בבית ספר מיוחד, זה מה שעושים היום לילדים, במקום להניש אותם, אז פשוט שמים אותם כדי לא לפגוע בהם, ולא רק שפוגעים בהם, אלא מורידים את היכולת של הילדים הללו שמנהיגים, אני קורא להם מנהיגי העתיד, ובספר שלי בין שובב עם לם זהב, אני הקדשתי אותו לילדים היפראקטיביים שהם מנהיגי העתיד, הופכים אותו ממנהיג, הופכים אותו למישהו שבחיים לא יהיה מנהיג, שתמיד יהיה מנהיג אולי של פושעים. זה מה שעושים היום לילדים, בעצם מזיזים אותם, במקום להוריד אותם כיתה, וסליחה שאני אומר לפגוע בהם, אבל במטרה לא לפגוע, במטרה להגיד, אתה לא יכול להמשיך לעשות מה שאתה עושה. תראי, אנחנו לא יכולים לדון פה, זה לא טיפול כאן, אני יודע כמה הנושא חשוב וכמה מקשיבים לנו והם מבינים את הראש שלי. הראש אומר דבר נורא פשוט, אנחנו צריכים, זה משחק מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד, לא מסוכן, מאוד מאוד עדין, איך באמת להשאיר אותו במקום ולא ולעצור את ההתנהגות הרעה. אני חושב שעניתי פחות או יותר, את צריכה אולי הדרכה איך לעשות את זה בפועל, יש לנו פרסומות כבר, שי ככה מעיץ בי, הטלפונים שלנו 1-900-5292-93, פרסומות ונחזור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו עם מאזין, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, אתה שומע אותי?
אני שומע אותך.
יופי, אז פתרו את התקלה. דבר.
אני מתעניין על גבי ילד שהוא סובל מבעיה של ADHD. הוא מובחן כ-ADHD. וכמו שדיברת על המאזינה הקודמת, יש בעיה רצינית מאוד של סמכות. לא מצליחים בשום צורה להוביל אותו לסמכותיות, כשהוא פשוט, איך אומרים את זה בלשון, הוא לא שם על אף אחד, הוא עושה מה שהוא רוצה, כמה שמנסים לדבר איתו, לחזור לדוגמה הבית בזמן, זה לא מעניין אותו, לעשות דברים כאלה ואחרים, זה לא אכפת לו. את יודעת איך אפשר לבנות איזשהו סמכות בצורה...
אוקיי, אז קודם כל אתה המאזין השלישי או הרביעי שמדבר, שימו לב, זה הדור שלנו, מדבר על ילד ללא סמכות. ואני רוצה לומר לכם, לכל האנשים שיש להם בעיה של ילד עם ADHD, או אנשים שחושבים שיש להם בעיה של ADHD, או אנשים שאין להם הסבר אחר למה להתנהגות שלהם, אז שמו להם את כל ה-A, B, C, D, F, G. אני מציע דבר נורא פשוט, כן יש, לא יש, בואו אני אגיד לכם סוד. הנושא של סמכות, כל ילד מגיב לסמכות, והנה חידוש, ילדים עם בעיות של ADHD מגיבים יותר לסמכות מאשר ילדים רגילים, משום שהם זקוקים לסמכות. אני לא אסביר איך זה עובד מבחינה אורגנית או מבחינה רפואית, אבל אם מציבים להם גבולות ברורים, הילדים האלה עומדים בהם יותר מאשר ילדים, זה לא יאומן, כי הם זקוקים לזה, הם יותר, הם יכולים להבין, זה השפה שהם מבינים, גבולות ברורות, ברורים. ואני מציע, גם אם יש לכם ילד שראה לכם, אין, לא השם, אין מה לעשות איתו, אני אומר לכם שהגבולות צריכות לעשות, תפרידו בין שתי הדברים. בעיית ה-ADHD היא בעיית שקשב של ריכוז לא יכול להקשיב, גם יכול להיות אימפולסיביות. הגבולות מתקן את רוב הבעיות שיש בהפרעת קשב ריכוז. זה מה שעכשיו, איך לעשות גבולות? זה תלכו למומחים, להדרכה. יש, אני חייב לסיים, אני מבין שיש לי עוד חצי דקה. אז לך להדרכה, אבל תזכור להפריד בין הבעיה לבין הקשב, לבין הגבולות וסמכויות. אני רוצה להודות פה לשי פופובסקי, אני רוצה להודות לדוד קליגר, ורבותיי, שבוע הבא, בתוכנית שלנו, סיפור מאוד מיוחד שרציתי להשמיע אותו השבוע, אבל הוא נדחה רק לטובת הסיפור. כאן חיים ולדר, לילה טוב לכם, שבוע טוב לכולכם, להשתמע בשבוע הבא בעוד תוכנית של עצות מהחיים, יום שני ב-10.